רבותיי, אנחנו נמשיך במה שהתחלנו בפרק היי, הגענו לפרק היי, בבקשה. פרק היי, סעיף א', כן? הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה באדם, בעולם ובכנסת ישראל. התשובה זה דבר מוכרח. גם באדם, גם בעולם וגם בכנסת ישראל. בבקשה. בוא נקרא את הדברים בתוכו, אחר כך נראה, ננסה להבין את הדברים. התשובה היא הרגשה יותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא, תודה. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, שהיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה כשהיא שלמה בתכונתה, ואותו דבר הרקה רוחנית של כל מעשה רע וכל רישומים רעים קולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה, של כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וחיור, מוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. נפש בריאה בגוף בריא. קודם כל, נפש בריאה בגוף בריא. רצה להבין מה זה העניין של גוף בריא. גוף בריא, באופן פשוט, זה שהכל זורם בו. אדם זורם בו, עברי העיכול זורמים בו. מצד אחד הוא קולט אוכל, מצד שני הוא פולט את הפסולת מהגוף שלו. זה גוף בריא. אומר כאן הרב, כמו שהגוף שהוא בריא, צריך כל המערכות הביולוגיות להיות תקינות בו, והכל צריך לי, אותו דבר בנפש. במקביל לגוף הבריא יש נפש. הנפש דומה מבחינה מסוימת, נאמר, לגוף של האדם. כמו שהגוף קולט דברים ופולט דברים, ככה הנפש של האדם קולטת דברים ופולטת דברים. דיינו, מה זה הנפש? בגוף זה פשוט, אדם אוכל דברים. אז מבין שחלק מהאוכל נותן לו כוח, אנרגיות, בריאות וכל הדברים האלה. וחלק מהאוכל הוא פסולת והוא נפלט מגוף האדם. רק הבוקר למדנו בהלכות שיצר את האדם בחוכמה, אז אומרים, מה זה החוכמה שבאדם? שהוא לא רק קולט אלא גם פולט. לכן כשיוצאים מהשירותים, אומרים, אשר יצר את האדם בחוכמה, זה באמת חוכמה גדולה. איך הגוף לוקח את האוכל הטוב, ופולט על הפסולת, ובצורה כזאת, האדם בריא, האדם חי. אותו דבר לגבי הנפש. אדם, יש לו עיניים, יש לו אוזניים, יש לו חושים. הוא רואה דברים, הוא חש דברים, הוא קולט דברים, בכל החושים שלו. חלק מהדברים שהוא קולט אותם, הם חיוביים מאוד, אבל חלק מהדברים שהוא חווה אותם ועובר אותם הם דברים מקולקלים. אנחנו חיים בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם מורכב מדברים חיוביים, אבל יש גם דברים שליליים. אם כן, האדם, הנפש של האדם היא קולטת לתוכה כל מיני קלקולים, כל מיני דברים לא טובים, או בלשון שלנו לכלוכים, או זוהמה בלשון חז"ל. כל מיני זוהמה, כמו אומרים על הנחש הקדמוני, הטיל זוהמה בחווה, הטיל בזוהמה, הכניס בה לכלוך לתוך זה. סליחה שאני אומר אותו דבר גם אנחנו. אנחנו מקבלים כל מיני דברים טובים, אבל גם מקבלים כל מיני דברים לא טובים לנפש שלנו. אז כמו שהגוף שהוא פולט את הפסולת, וכל אחד מבין שאם אין פליטת פסולת, אז יש כאן בעיה קיומית, בריאותית וכל זה. אותו דבר הנפש של האדם. אדם שעבר חוויות לא סימפתיות, נאמר, ומרגע שאדם נולד הוא עובר כל מיני דברים כאלה ואחרים, וזה נקלט אצלו במנגנון הנפשי, נאמר, במערכת הנפשית, מה הוא צריך לעשות אדם כזה? לפלוט אותם, להתנקות מהם. אם הוא, כל הדברים הלא טובים נשארים אצלו בלב או במוח, אז הדבר הזה הוא מפריע לו להתפתח, להתקדם, וכל הזוהמה הזאת וכל הלכלוך הזה הוא צריך ניקיון, צריך פליטה, צריך, זה מה שהרב אומר. כן, בבקשה. אבל אסף, תתקדם כשאת לא שומע אותו. כן, בבקשה.
איזה בחינה בן אדם פועלת את המעשים? מבחינה שהוא צריך לשכוח אותם? או שהוא צריך?
אני מעל את זה, אבל העיקרון קודם כל. העיקרון, אדם צריך להתנקות מהפסולת בנפש כמו מהפסולת בגוף. זה העיקרון. עכשיו, מה המנגנון שפועל כאן, על השאלה איך עושים את הדבר הזה, נאמר, זה כבר עניין של תשובה. אתה שמעת על התשובה? התשובה זה, איך אומר רבי יונה מגרונדי, זה כביסה. כביסה, מה זה כביסה? זה להוציא את הלכלוך. התשובה זה טהרה, טהרה זה ניקיון, להתנקות, כן. על ידי זה שאדם עושה תשובה, ברמה הפרטית, אבל גם ברמה הלאומית, תכף נדבר על הרמה העולמית והלאומית.
אם בן אדם מקבל מי שנתן לו סתירה, נניח, צריך לעשות על זה תשובה? קרה לו דבר רע, זה
אצלו
בפנים.
ודאי, מה, אתה חשבת שלא? לרגע אחד חשבת שלא? על כל דבר זה לעשות תשובה. כל דבר קלקול, לכל קלקול צריך לתקן אותו. יש מדרגות בתשובה, אני אסביר. הכתוב בחז"ל, מי שזוכה לתשובה מאהבה, כל הזדונות, כל הדברים הכי רעים, שלא שיזדמנו לו, כמו שמישהו נתן לו איזה סתירה ויזע את נפשו, או משהו כזה. אלא כל הזדונות שאדם היה רע ובכוונה עשה רע וכל הדברים, זה השאיר עליו משקעים כאלה ואחרים, יש לפעמים מציאות כזאת. אז נהפכים לו למה? לזכויות, אומרים חזה. הכל מתהפך לטובה. אם הוא עושה תשובה מאהבה. יש מדרגות בכביסה, מדרגות ב... יש כביסה שטחית, שנשאר קצת זרמה ולכלוך. יש כביסה שהבגד יוצא כמו חדש. בלי שום זעמה, בלי שום לכלוך. כתוב על ישראל במעמד הר סיני, פסקה זעומתה של האדם הראשון. פסקה זעומה, הלכלוך אין נפן. כל בית המקדש בנוי על העניין, בית המקדש, מה זה בית מקדש? מי יודע מה זה בית מקדש? זה מכונת כביסה לאומית. כל העם בא שלוש פעמים ברגל לבית המקדש, מלוכלך, עם שפוף, עם בעיות, עניינים כאלה, כל העם נכנס לתוכו, לתוך בית המקדש, קורבנות, כפרה, כהנים, כהן גדול, יוצא משם מגועץ, נקי, שמח וטוב. אנחנו לא מכירים את זה רק בסיפורים, כן? אבל אותו דבר, התשובה מתארת את האדם. מתארת את האומה, לא רק את האדם, את העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצא מנגנון התארות, התנקות. מכל אותם דברים לא טובים, שמטבע הדברים נדבקים בכל אדם. אין אדם שחי בחממה, בגן עדן כזה. כולנו חיים בעולם לא פשוט. עולם מורכב, עולם קשיים, עולם בעיות. ואנחנו צריכים כל הזמן, כמו שאתה מנקה את הזוהמה מהבטן שלך, את הפסולת מהבטן שלך, אדם צריך לנקות את הזוהמה מהנפש שלו. אם זה לא עושה, אם הוא לא עושה את התשובה, אתה לא מתנקה, זה משפיע הרבה מאוד על האדם. הרבה אנשים מתהלכים בחייהם עם משקעים לא קטנים מעבר שלהם, ממה שעברו בחיים, וזה ממלא אותם בעצבות או רגשי אשמה או בכעסים או בכל מיני דברים כאלה, עד שהם באים למכון מאיר. מכון מאיר כאן בחצר, יש כאן מכונת כביסה כזאת. אתה מכניס שם בחור שככה מצד אחד, יוצא מהצד השני, אתה אומר, מה זה? הבחור הזה, תראו מה קרה לו, הוא השתנה לגמרי, מקצה לקצה, יכול לקרוא דבר כזה? למה הוא עבר כביסה? כמו שאמרתי, רבן יונה מגרונדי אומר שהתשובה משולה לכביסה, ככה הוא אומר. זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה, כן.
יש כתמים
שלא
יורדים בכביסה?
מה?
יש כתמים שלא יורדים בכביסה?
לא, יש חומרים מיוחדים, חביבי.
יש אפילו פרסום.
לא, היום באמת, יש תסם כל לכלוך, אין בעיות. אבל השאלה שלך היא נכונה. האם יש חטאים שאין עליהם כפרה? לזה אתה מתכוון. זאת אומרת ש... למשל, אדם רוצח לא עלינו. אם זה במזיד או בשוגג או משהו כזה. או אדם עושה חטאים בלתי הפיכים. זאת אומרת, הוא עשה דבר, כאן דוגמה פשוטה, הורים וילדים. לפעמים ההורים עושים שגיאות על הילדים שלהם. יכול לקרוא דבר כזה? והילד סובל כל החיים. וההורים פתאום מגלים לעת בגרותם שהם תעשו טעות. במקום לחנך את הילד בצורה כזאת, חינכו אותו בצורה לא נכונה. והילד נעשה מופרע, נעשה עם בעיות, נעשה סיבוכים, נעשו בעיות. יכול לקרוא דבר כזה? אז מה יכול להגיד אותו הורי? זה בלתי הפיך. הילד כבר התבגר, כבר הסתבך בחיים וכל הדברים האלה. זה דוגמה. השאלה אם יש דברים שהם בלתי הפיכים, שהתשובה לא מעילה להם, נאמר. זאת שאלתך, נכון?
וגם פסולת נשית שאפשר להוציא. יכול להיות מצב כזה.
שמה?
יש פסולת בנפש שאי אפשר להוציא
אותה. זהו, אי אפשר להתנקות מהדברים האלה. התשובה היא, הרמב״ם אומר, אין דבר שעומד בפני התשובה. אין דבר כזה. אלא מה? יש מדרגות בתשובה. יש תשובה שאתה עושה תשובה, ואנחנו אומרים, קצת ניקיון. יש תשובה שהיא תשובה מאהבה, כמו שאמרנו, שהכל מתהפך לטובה. גם הדברים הכי לא טובים שעברת בחיים, הכל מתהפך לטובה. לומדים את הדבר הזה מדוד המלך. דוד המלך כתוב עליו שהוא הקים עולה של תשובה. מסכת עבודה זרה זה כתוב. עולה, עול. מה זה? למה הקים עולה של תשובה? עול, זאת אומרת שאין לו ברירה, הוא חייב לעשות תשובה. אז הגמרא אומרת שדוד המלך למאן דאמר שהוא חטא בחטא בת שבע. יש דעות אם הוא כן חטא או לא חטא, אבל למי שאמר שנניח הוא חטא, אז הגמרא שואלת, איך יכול להיות שדוד המלך שהעיד על עצמו ליבי חלל בקרבי, זאת אומרת, הרג את היצר הרע, לא היה לו יצר הרע כבר. אין לו יצר הרע. יש כאן מישהו שעוד לא הרג את היצר הרע שלו? יש חוק קצת דבר? אבל תאר לך, דוד המלך, אין לו יצר הרע. שחט את היצר הרע. זה שני הסברים. יש אומרים, הייתי פירוש ברש"י יפה מאוד, ליבי חלל בקרבי, אז יש הפירוש הזה שאמרתי, שאין לו יצר רע יותר, אבל ראיתי גם פירוש שאומר, שמרוב צרות, שדוד המלך עבר בחיים שלו, ובאמת הוא עבר צרות צרורות, הבן שלו רצה לרצוח אותו, הבנים שלו, הנשים שלו, מלחמות, בבית, בפנים, דוד המלך, החיים שלו, הוא לא לקק דבש. ומי שקורא תהילים רואה כמה, איזה קשיים הוא עבר דוד המלך. שהוא כתב את זה. שאול רצה להרוג אותו, רדף אחריו, כל הדברים האלה. אז אומרים, ליבי חלל בקרבי, אומר רש"י במסכת בבא בתרא, ליבי חלל בקרבי, מרוב צרות מת לו הלב. כי לפעמים אדם עובר כל כך הרבה צרות, שהלב שלו כבר אין לו לב, הוא כבר לא, אין לו לב, לב רגש. מה שנקרא מחוספס. מת הלב. ליבי חלל בקרבי. זה פירוש אחד מה זה ליבי חלל בקרבי. לפעמים יש אנשים שבאמת עברו את השואה ועברו צרות, עברו כאלה, אתה רואה? איבדו את הלב, כאילו. אין להם רגישות, אין להם שום דבר, כן. יכול לקרות דבר כזה. אבל אני לא מדבר על זה. מה?
כמונה שהלב נאטם?
כן, לב נאטם, כבר לא מרגיש.
אז
זה בדיוק, הגמרא דנה בסוגיה, זה נושא בפני עצמו. שהוא כאילו, אדם לפעמים עובר כל כך הרבה צרות שהלב שלו כבר לא רגיש לשום דבר. הוא אומר, שום דבר כבר לא יכול לזעזע אותי, ושום דבר לא יכול להפחיד אותי, ושום דבר, כי כבר עברתי כל כך הרבה דברים בחיים, ששום דבר לא מזיז לי כבר, די, גמרנו, אני כבר אחרי כל זה. מציאות כזאת, נפשית נאמר ככה. אבל לא על זה הכוונה, הכוונה היא, שהוא אומר, איך יכול להיות, ליבי חלל בקרבי מבחינה הזאת שהוא הרג את היצר הרע, אין לו כבר יצר הרע. ובכל זאת הוא חטא. זאת אומרת הגמרא שזה בא ללמד אותנו לימוד גדול מאוד. שדוד המלך הוא חטא, והחטא שלו הוא נורא והיום בת שבע. אז בעצם הוא היה יכול להגיד דוד המלך, אין כפרה. אין כפרה, אם היה אדם רגיל עושה את זה, זה גם, אין כפרה לדברים כאלה, הריות, רצח, דברים כאלה, אין כפרה, אי אפשר לתקן. זה לשאלה, מי שאל כזה שאלה? לגבי כפרה, אם יש לך... אז לא, אז אומרת הגמרא, אדם לא יכול להסתתר ולברוח מתשובה, ולהגיד, אין כפרה, אני לא אעשה תשובה. אדם חס ושלום הרג מישהו בתאונת דרכים אפילו, ורצח בשוגג, אין כפרה, גמרנו, אני לא אעשה תשובה. אומרת הגמרא, לא. עולה של תשובה, זה עול, אתה לא יכול לברוח בשם גודל האשמה וגודל החטא ולהגיד, אני לא אתקן. אלא בכל מצב, לעשות תשובה. גם במצבים שהם נראים בלתי הפיכים, גם כן צריך לעשות תשובה. וזה עוזר, תנסו פעם, תראו. כן, בבקשה, כן.
אבל מינים וזדים לא יכולים לעשות תשובה.
מי?
מינים וזדים.
טוב, כתוב אפילו על, איך אומרים, מחו עמכי את המלאק תחת השמש. אומר הרב קוק, אפילו זה מתחת לשמש. אבל מעל השמש הכל. הכל נהייתי כולו. כל מה שתקן עולם מלכות שדי. כל מה שנעשה בעולם, כל הדברים במבט הכללי יותר, אני אומר במבט פרטי כזה, כמו פרו שהשם הכביד את ליבו ולא נתן את שורה, הדברים יוצאים מן הכלל. אבל במבט הכללי, העולם נברא על ידי הבורא לטובה, לא לרע. נכון שהאדם עלול לקלקל את עצמו, את העולם וכל הדברים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לחזור בתשובה. והעובדה, הרצח הראשון בהיסטוריה, מי יודע מה היה? איך אתה יודע?
קראתי ספר ראשון.
אתה קראת את זה? מעניין, הוא קרא את זה. אבל למה מספרת לנו התורה על רצח במשפחה הכי מכובדת והיחידה שהייתה בעולם? אדם וחווה. אדם וחווה הייתה משפחה היחידה בעולם. צדיקים גרו בגן עדן. מקום כמעט כמו מכון מאיר, מקום כזה נחמד. פתאום נולדו להם שני בנים, אחד קראו לו קין, אחד קראו לו הבן, וקם קין ורצח את אחיו. כבר בתחילת ההיסטוריה הזו. למה מספרים לנו את כל הסיפור הזה? בסוף אומרת הגמרא, הפשט כתוב, שקין פנה אל הקדוש ברוך הוא, אין לי תשובה? נכון שרצחתי את מאה אחר, אחיך צועקים מן האדמה. הוא עשה תשובה וקיבל את תשובתו. אפילו על הרצח. כן, בבקשה.
לפי בית מקדש ראשון ובית מקדש שני, אז הקדוש ברוך הוא כביכול סלח לעם ישראל על השפיכות דמים, גילוי עיירות ועבודה זרה. אז הוקם בית מקדש שני, אבל בית מקדש שני נחרב בגלל שנאת חינם ולשון הרע.
הנה, עכשיו שמעת שבונים את השלישי עכשיו?
עוד לא שמעתי.
לא שמעת? לא, עוד יום החדשות.
לא, לא שמעתי.
אתה לא שומע חדשות?
חדשות של מכון מאיר.
אני מודיע לכם שהתחלנו לבנות את בית המקדש השלישי. שאומרים עליו שהוא לא יחרב. עוד יום בחדשות. יש חברה קבלנית אפילו. אתה לא שמעת על זה?
לא, איזה רשת, תגיד לי, אני אזכור.
פעם ראשונה אני רואה בן אדם שאומר לי שהוא לא שמע שבית המקדש השלישי נבנה. איפה אתה חי? תגיד לי. בירח? אנחנו עכשיו בעיצומו של בניין בית המקדש השלישי. אז גם החטא של שנאת חינם שנחרב בגלל זה בית שני, הנה יש כפרה. עובדה, אנחנו בונים בית מקדש שנכון שעכשיו רק הקרקע בידינו. גם זה, אתה רוצה לבנות בית לעשות כל האדמה, נכון? אתה לא יכול לבנות באוויר בית, נכון? הר הבית בידינו, מי אמר את זה? לא הרב גורן, מוטה גור, גורן וגור זה דומה. עליו השלום, נפטר, שניהם נפטרו זה. הר הבית בידינו, הר הבית באמת במי? בידינו. עכשיו יש תוכניות בנייה, הולילנד, אתה לא ראית את התוכניות, את הכל. אוקיי, עוד כמה ימים, התחילו לבנות. אבל בעיצומה של בניין בית שלישי. בית שלישי לא יחרב, ככה נאמר. באמת, בילה המוות לנצח, אחרי הבית השלישי, ובתוך הבית השלישי, נכנה במימד רוחני כזה, ומוסרי כזה, וערכי כזה, וכל הדברים האלה שהפיינו את הבית הראשון, הבית השני כבר לא יהיו. לא עבודה זרה, לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים, לא שנאת חינם, לא זה. מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ואם לא שמעת על הדבר הזה שנבנה בית השלישי, אז תשאל את אמא שלך, היא יודעת, היא למדה כאן. בסדר? אני תגיד לך. כן.
תחזור לחילה עם דוד המלך, אתה אומר לי את הפירוש הזה כמה פעמים, ועוד לא קיבל את התירוץ לכזה שלי, בכלל בליבי, אבל הוא חטא. אתה הבאת פה עכשיו שאתה פירוש...
הבעיה היא שהוא היה יכול להגיד דוד המלך, אין כפרה. יש כאלה שעושים חטא, ומרוב החטא שהוא כל כך גדול, אז הוא אומר, אין כפרה, אין כפרה זה ניקיון, ניקיון זה תשובה. אז אני יכול להגיד דוד המלך, אני כל כך אשם שאין תשובה למה שעשיתי. אני יכול להגיד. בעל התורה אומרת, הוא כן עשה תשובה. למה ללמד אותנו? שיש כפרה גם על חטאים נוראים, אדם יכול לעשות תשובה וצריך לעשות תשובה. לא, ולא יכול להתחמק. ולא להחליט בשם החטא הנורא, אני לא אעשה תשובה. לומדים את זה על הפרט. מדוד המלך, ועל הכלל מחטא העגל לומדים את הדבר.
כן, אבל עדיין הובנת, אז בעצם אומר שזה לא הפירוש,
שהוא
בעצם לא עוד
עצר,
כי הוא חטא.
אני מסביר, הוא חטא. אני לא הבנתי. אז למה הקדוש ברוך הוא גלגל אותו חטא כזה? הרי לא היה לו עצר. אז רואים שהוא חטא, זה לא במקרה, זה מהשמיים גלגלו אותו אל החטא הזה. ללמד אותנו שצריך להעמיד עולה של תשובה. כי לא, לא, בעצם הוא לא היה צריך לחתור, זה כאילו זה הייתה יד השם בדבר הזה. ללמד אותנו את הלימוד הזה, כן. בואו נחזור לעניין שלנו. אומרים שאם כן, תשובה זה כמו פליטת חומרים מזיקים, או פסולת מהגוף. זה נקרא תשובה. בואו נראה את זה בתוך עוד פעם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לזמן. התשובה היא הרגשה יותר בריאה של הנפש. יש אולי ביטוי כזה היום מודרני, קוראים לזה זרימה. זרימה. אני זורם. מה זה אני זורם? אני חי. אני לא תקוע. כן? זרימה. מה זה הכוונה זרימה? זרימה שהוא בתנועה כל הזמן. הוא קולט ופולט. זה מצב בריא. מצב של זרימה. זה התשובה. התשובה זה הרגשה... של התחדשות, של התעלות, של התנקות, של התקדשות. כל הדברים האלה זה הרגשה יותר בריאה בנפש האדם. התשובה היא הרגשה יותר בריאה של הנפש. נשמה, אפשר להדליק את ה... אפשר כוח. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של התשובה. צריך גוף בריא, אבל לא פחות מזה, נשמה בריאה. גוף בריא אמרנו, הכל זורם, הכל בתנועה, הכל זה. מה זה נשמה בריאה? גם כן, הכל זורם, הכל מתחדש. אדם מתקדם, אדם מתאהר, אדם מתחדש וכולי. היא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. פליטת החומרים המזיקים, כמו בגוף האדם, פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה כשהיא שלמה בתכונתה. אותו דבר ערקה, מה זה ערקה? פליטה, אותו דבר, ערקה, לפלוט. ערקה רוחנית של כל מעשה רע. כל מעשה רע שאדם עשה. כל רישומים רעים. ומקולקלים הבאים ממנו מהמעשה הרע. כל מחשבה רע שאדם חושב. ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל, שהוא יסוד לכל הרע, כל גסות וחיור, מוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. דהיינו, כמו שהאדם פולט את חומריו, הפסולת מהגוף שלו, הוא צריך לפלוט את הפסולת מהנפש שלו. אני רוצה להסביר את זה אולי, את הפליטה שלה מהנפש יותר. ההצטברות נאמר של דברים לא טובים בנפש האדם, הדבר הזה הוא מחליא את האדם. לא פעם אדם חי בזיכרונות של העבר שלו. אנחנו קוראים לאדם שחי את העבר שלו, יש ביטוי מיוחד, אנחנו קוראים לו עבריין. למה קוראים לו עבריין? הוא חי את העבר שלו. ולא תמיד האדם העבר שלו הוא עבר חיובי, לפעמים הוא עבר בחיים שלו דברים לא טובים, אז לכן הוא עבריין, הוא חי את העבר שלו. מה? גם עבירה שהוא חי את העבר, הוא לא חי את העתיד, וגם שהוא עשה עבירות שהולכות ומצטברות אצלו בלב, בנפש, בזיכרונות, במציאות שלו, וזה מעכב אותו. במקרה אחד זה מעכב אותו, במקרים אחרים שאדם מלא רגשות אשמה על החיים שלו, על הסביבה שלו, על הכל, והאדם הזה הוא פשוט לא יכול להתקדם מבחינת רוחנית, נפשית, הוא תקוע, מה שנקרא. התשובה היא כמו שבאינסטלטור יש לפעמים בביוב נתקע לכלוך ולא נותן למים לזרום. מה זה התשובה? זה להוציא את החסימה הזאת. את החסימה, להוציא, תהיה זרימה של חיים. את כל הלכלוך הזה, את כל מה שמעכב אותנו, לא מה שנותן להתקדם. זה נקרא תשובה, פשוטו כמשמעו, זה מובן הדבר הזה. יש, אני נוהג לומר משל, של בגט. אתם מכירים בגט? מישהו אכל כאן בגט פעם?
פה בחוץ יש.
אתה אכלת פעם בגט?
כן, ברור השם.
ראית איך זה נראה? לא בתוכו, הבגט עצמו, מישהו ראה פעם בגט, איך זה נראה?
ארוך כזה?
ארוך כזה, כן. אז תשימו לב, על הבגט הזה יש פסים על הגב של הלחמנייה הארוכה הזאת, נכון או לא? נראה לי ששמתם לב, יפה מאוד. איך עושים את את הפסים, את הדברים האלה, אתם יודעים איך? שזה בצק, בצק קטן, אחר כך הוא תופח אותו בצק, אז האופה, או מי שעובד כאן בקיוסק, לוקח סכין וחורט על זה עם סכין חריץ קטן. שזה תופח אותו חריץ קטן, מקבל פתאום עוצמה, מקבל קניון, התחלה זה חריץ, נעשה פתאום כזה גדול, כזה נעשה. זה משל, הנמשל האדם. האדם הוא משול לעיסה, לבצק. כל מה שעובר בחיים עושה עליו שריטות. בבגרות, כל מה שעובר בילדות, פתאום אותם שריטות שעובר בילדות, בבגרות פתאום אתה רואה, וואי, נעשה, במקום שריטה קטנה, שריטה גדולה, לא גדולה, לפעמים אתה רואה ממש איזה, איך אומרים, צלקות גדולות. כל פסיכולוג שלמד פסיכולוגיה, שהוא רוצה לרפא את הנפש של הפציינט שלו, דבר ראשון שלו, בוא תספר לי קצת על העבר שלך. מה עשית בעבר? אתה כבר לא צריך להיות פסיכולוג, אתה בעצמך נהיה פסיכולוג. אתה מספר לו על חוויות העבר, אז הוא כבר אומר, הוא כל דבר הוא יכול להצביע בין מה שהוא עבר בעבר לבין השריטות שלו שמתגלות בהווה. רגע, זה אצל הפסיכולוגים, אבל רגע, נגיע למכון מאיר. אז לפעמים אדם חי בתחושה שאין מה לעשות. אני שואל אותך, אפשר לגייס את בבגט, אפשר לשנות את זה? איך אתה יודע? אי אפשר. אז לפעמים אדם חי בתחושה שכל הסריטות שהוא עבר בחיים שלו הם מלווים אותו ואי אפשר לגייס אותם, אי אפשר ליישר אותם, והם מלוות אותו כל הזמן, נכון? אבל זה שקר, זה לא נכון, אני בדקתי את זה. מתי אי אפשר לנקות את אותם? כשאין תשובה. אבל התשובה, אתה על ידי התשובה, כל הזדונות נהפכים לזכויות. אתה לוקח את אותו בגט, יש מכונה כזאת, אתה נכניס אותה בצד אחד, יוצאת חלקה, בלי סדקים. שאלו אותי איך. תבואו למכון מאיר, תראו איך זה נעשה. זה מובן הרעיון. זה משהו מפליטת הדברים הלא טובים. המעשים הלא טובים, המחשבות הלא טובות, החוויות הלא טובות, כל הדברים האלה זה תשובה. זה מובן הרעיון. זה משהו מביא כאן. ואז הנפש בריאה. אבל אבל אם הוא לא מגייס, אם הוא לא מסיר את כל... בוודאי, יש עיכובים כאלה ואחרים. שאלות עד לכאן, רבותיי. אין שאלות עד לכאן. כן.
אבל
אומר
שהחיים
צריכים להיות
זורמים.
אבל
כשאומרים
זורמים
בדרך כלל,
אל
תחשוב, תעשה מה שאתה מרגיש.
לא, זה מושג השטחי של הזורמים. זורמים, שאתה מקבל משהו, אתה תיתן, זה נקרא זרימה. כמו שאתה אוכל, ואתה פולט, ואתה על ידי אכילה נבנה גם. יש זרימה, הכוונה היא ש... אתה לא רק אתה מקבל והכל תקוע בתוכך, אלא אתה גם נותן. זה נקרא זרימה. כל מערכת שהיא זורמת היא חיה. כל מערכת שהיא לא זורמת היא תקועה באיזשהו מקום. אז באופן אנושי, הזרימה צריכה להיות על ידי קבלה. משה קיבל תורה מסיני, הוא משרה ליהושע. זה המצב של הזרימה. ככה אדם בריא. אדם בריא הוא מקבל ונותן. אדם שהוא אין בו זרימה, הוא רק מקבל ולא נותן. מה? אתה לומד. רק בשביל עצמך אתה לומד. יכול להיות, אז אתה תקוע. אבל אם אתה לומד, לא רק בשביל עצמך, אלא גם בשביל עמך, גם להעניק לאחרים, ללמד אחרים, להתאים לאחרים, אתה זורם, אתה זורם. אדם שנותן הוא גם יותר שמח. אדם שהוא אגואיסט והוא רק לוקח, אין לו שמחה, אין לו חיות, אין לו... כן. רואים את זה אפילו באופן פרטי. אתה עשית פעם מעשה טוב? פעם, מתי זה היה? לפני כמה שנים. איך הרגשת?
היה טוב.
היה טוב, אתה רואה? למה? קיבלת, נתת. אבל אם אתה רק... מקבל, אתה תקוע באיזה מקום. סעיף ב' בבקשה. נגד כל, זה דומה לחלק הראשון, אבל מבחינת ההשגה של האדם, ההבנה של האדם וכו'. נגד כל חלק של כיעור שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה, מתגלים עולמות מלאים בבהירותם העליונה בקרב נשמתו. ראינו, האדם הוא משול ל... הייתי אומר לשמשה. השמשה, אם היא מלוכלכת, האור לא מאיר בתוך הבית. אז כל פעם שאתה מנקה את השמשה, אתה מתאר, אתה עושה תשובה, מה קורה לבית? האור חודר הביתה. אותו דבר הנפש של האדם. כל הסרה של דברים לא טובים מנפשו של האדם, היא גורמת שהאדם יותר מואר. בלשון שלנו, יש לו ראייה יותר רחבה, יותר עמוקה, הוא מבין יותר. כן, בבקשה. התשובה זה לא רק טכניקה. תשובה, הביטוי של הספר הזה נקרא איך? אור. עכשיו, מה זה אור? אור זה השגה. אור, אור, מבחינה שכלית, מבחינה רוחנית, כן? אז אור התשובה, שאתה משיג, מה זה תשובה? התשובה זה הכל מתחבר לאלוקים. תשובה זה לשוב אל המקור, לשוב אל האלוקות. אז שהאור הזה, כשאתה רואה שהכל מתחבר לאלוקים, גם הדברים הלא טובים, גם ההסתר פנים, גם הדברים האלה, שזה מאיר את נשמתך, זה אור התשובה, אתה רואה שכל שב למקור, אז זה נותן לך השגה יותר רחבה, יותר עמוקה, אתה רואה דברים יותר בצורה. כל העברת חטא, העברה זה ניקיון, וחטא זה חיסרון. אם האדם... מנקה את החסרונות שלו. נניח לאדם יש מידות לא טובות, או מעשים לא טובים. אם הוא מתקן את המידות הלא טובות, או מתקן את המעשים הלא טובים, זה דבר אפקטיבי, זה עושה משהו בנשמה. כל העברת חטא דומה להסרת דבר החוצץ מעל העין הרואה. זאת אומרת, אם אתה, לפעמים יש לך משקפיים, ועל המשקפיים האלה יש לך כתמים, לכלוכים, כל העברת חץ פירושו לנקות את המשקפיים. ואז אתה רואה יותר אור, יותר טוב רואה. ואופק ראייה שלם מתגלה על ידי העברת החטא. אור מרחבי שמיים וארץ וכל אשר בהם מתגלה לעיני הנשמה כמובן על ידי העברת החטא. אני נוהג לומר, מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים. בסדר, רק אתם רוצים שיהיה. מי רוצה באמת שיהיה לו טוב בחיים? בואו נראה לכם פטנט, אם אתם מעוניינים. אתם מעוניינים? אדם רואה מה שבלב שלו. אני בדקתי את זה. זאת אומרת, אם יש לך מחשבה טובה, מה אתה רואה? דברים טובים. אם יש לך מחשבה רעה, מה אתה רואה? דברים לא טובים. חוק ולא יעבור. אני לא מדבר ראייה חיצונית, ראייה פנימית. אתה קם בבוקר אחד, אתה רואה עולם טוב כולו, למה יש לך מחשבות טובות, אתה מלא טוב. לפעמים, מסיבה זאת או אחרת, אתה קם על צד שמאל, הכל רע, אותו עולם דרך אגב, אני לא אשתנה. אתה רואה אותו בצורה לא טובה. מה פותח את העין של הנשמה? מה נותן לנו לראות את הטוב בעולם? כמה שהאדם יש לו ראייה יותר כללית, הוא רואה, זאת אומרת, הוא רואה, יש לו ראייה של אופק יותר רחב ויותר עמוק, הוא רואה יותר את הטוב בעולם. כמה שאדם הוא יותר פרטי וחושב רק על עצמו, אז הוא לא רואה את הטוב, הוא רואה ראייה חלקית, ועד כדי כך שלפעמים הוא רואה רק רע, רק רע כל היום. כל החיים שלנו בנויים, אם ניקח את ה... את החיים ונחלק אותם לעשר יחידות מאחד עד עשר, אז למטה במספר אחד אתה רואה רק רע כל היום, רק רע, כמו במעשה בראשית אצל נוח, יצר לב האדם רק רע כל היום, מחשבות לב האדם רק רע כל היום. כמה שאדם במדרגה יותר גבוהה הוא רואה יותר טוב, עד שהוא מגיע למספר 10. מה זה מספר 10? רק טוב כל היום, רק טוב כל היום. והחיים זה סולם, אתה עולה בסולם החיים ויורד בתם לראיית הטוב או הלא טוב. מהו המנוף שבו אתה עולה בסולם החיים? כמה שאתה יותר במדרגה כללית, רצון כללי, עין כללית וכולי, אתה רואה יותר את הטוב בעולם. כמה שאתה במדרגה יותר פרטית, אתה יותר חושב על עצמך, אתה במדרגה שרואה פחות את הטוב, פחות את הטוב, עד שבסוף אתה לא רואה שום טוב. זה נקרא עליות וירידות. עולים ויורדים בו, בסולם, סולם החיים. תגב אני מסביר. העולם כולו עלינו לשבח לאדון מי? אדון הכל. יש אדון לכל. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה כל טוב. ראייה כללית, אתה רואה את הדברים בכללותם. איך אומר קהלת בסוף? סוף דבר הכל נשמע. הכל עניין אחד. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל מה?
האדם.
הראייה הכללית היא מאפשרת לך לראות את באמת את אור השם בכל, מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. זה ראייה כללית. אז אני נוהג להגיד, זה תלוי בלב שלך, תלוי במשקפיים שלך. אז יש, אני לא יודע אם אתם יודעים, ברחוב יפו בירושלים יש בניין שקוראים לו, איזה בניין? אסף. אתה גר שם, לא רחוק משם. איך קוראים לבניין הזה?
כלל.
בניין כלל, אתה לא מכיר? על יד שוק מחנה יהודה. אתה מכיר את הבניין הזה? בניין כזה גדול. שם, בתוך הבניין הזה, יש אופטיקאי, קוראים לו עינית. עינית. היום האופטיקאי הזה עבר לרחוב הנביאים, לא רחוק משם יש רחוב הנביאים. אתה צריך לבוא לבניין כלל, מה לעשות? לקנות משקפיים. למה דווקא בבניין כלל? תהיה אדם כללי, אידיאליסט, רוצה טוב, עושה טוב, אתה רואה את העולם לגמרי אחר. אבל עכשיו הם עברו, גם הנביאים אותו דבר, הם עברו לאיזה רחוב? רחוב הנביאים. מה אתה חושב, אני אומר על זה סתם?
אחרי זה רחוב הרב קוק,
נכון? קוק מלשון מה? קוק ביידיש זה לראות. כל הספרים של הרב קוק, מה זה? אורות, אורות. אומרים קוק זה גם, אם אתה עושה גרשיים, זה קודש הקודשים. כי הכהן הגדול היה אדם כללי. הכהן הגדול כיפר בעד כל עם ישראל. ביקש בעד כל עם ישראל, התפלל בעד כל עם ישראל. היה הכהן הגדול, זה הרב קוק קצת, קודש הקודשי. כן. אז זה הסוד. אם אתה אדם פרטי וחושב על עצמך, בחסידות אומרים, אם אתה חושב מתוך 10 מחשבות, 5 מחשבות על עצמך, אתה בדיקי, דיקי זה דיכאון קטן, לא גדול. אם אתה 7 מחשבות מתוך 10 חושב רק על עצמך, אתה בדיכאון בינוני. אם מתוך 10 מחשבות אתה חושב על עצמך 10 מחשבות, באיזה דיכאון אתה? בדיפרסיה. דיכאון גם. למה? כי אתה מנותק. אתה מכונס בתוך עצמך. אתה עם הצרות שלך, עם הבעיות שלך. ומה התרופה לדבר הזה? בחסידות אומרים, התרופה למצב דיכאוני זה ללכת לטייל. למה ללכת לטייל? מישהו כאן אוהב לטייל? אתה ממש לטייל. אבל אתה אוהב לטייל, נכון? למה אתה... אומרים, נפש, הולכים לנופש. למה הולכים לטייל? כשאתה מטייל, אתה מסתכל ממך החוצה. אתה רואה נופים חדשים, אנשים... אתה מרגיש טוב. אתה לא בתוך חדר נעול, אתה לא חושב על עצמך כל... פתאום אתה רואה עולם חדש. זה אולי גם אחת השיבות למה הרבה חבר'ה היום נוסעים מחוץ לארץ. רוצים קצת להינפש, לראות עולם, לצאת מתוך הבועה הזאת, מתוך הפרטיות שלו. האדם רוצה לצאת אל העולם, אל הכלל. אז זה באמת, מי שלא מרגיש טוב, מה צריך להגיד לו? קצת רגע מהמכון, תעשה טיול בשדרות המאירי, תסתכל קצת על הציפורים, תסתכל קצת על העצים, תסתכל על הכוכבים, תסתכל על זה, תלך לים, תסתכל על האופק, מישהו הלך פעם לים, תסתכל על האופק, בשקיעה או משהו כזה, זה מרגיע, נכון? זה עושה טוב. למה אתה מסתכל? מאיפה? ממך? החוצה. אל העולם שלך. זה רק תרגיל פשוט להירגע קצת. אבל מצד האמת, האדם לא צריך כתרגיל. כמה שאתה יותר אדם כללי, אתה רואה יותר את הטוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב. כללי מבחינה לאומית, מבחינה אנושית, מבחינת הטבע, מבחינת עולמו של הקדוש ברוך. כמה שאתה יותר אדם פרטי, מכונס בתוך עצמך, אתה לא רואה את הטוב. זה מובן, זה מה שהרב אומר כאן. כל העברת חטא פותחת לך את עיני הנשמה. אתה רואה עולם לגמרי אחר. התשובה היא מאירה את הנשמה. ההתנקות, נאמר, ההתארות מכל החסרונות, אם זה מעשים לא טובים, מחשבות לא טובות, או מידות לא טובות, כל זה פותח את האדם, מאיר את נשמתו, רואה את הדברים לגמרי אחר. זה מובן הרעיון. אז כדאי לעשות תשובה, נכון? עכשיו תשאלו אותי איך עושים את זה?
איך עושים את זה?
מה, אתה לא יודע איך? באים לאן? אז מה אתה שואל אותי?
זה אינסטינקט של הבן אדם להיות פרטי.
אם אין אני לי מי לי, אתה צודק. זה באופן פרטי, האדם בהתחלה מתחיל עם אם אין אני לי מי לי. אדם הוא כמו ילד. אם הוא לא ידאג לעצמו, מי ידאג לו? מי ידאג לו? אף אחד לא ידאג לך. אבל כשאני לעצמי, אם כל המטרה שלך בחיים זה רק אני שלך, אז כשאתה לעצמך רק, מה אתה? כלומניק. אני בדקתי את זה, זה נכון. כלומניק. אם כל המטרת חיים שלך זה רק האגו שלך, רק הפרטיות שלך, רק האינטרסים שלך, רק הרגשות שלך, רק המציאות הזאת, אז אתה בעצם, אתה חלק מרקמה, נכון? עולם שלם, אבל אתה חי בבועה, בתוך איזה מנותק ותלוש מכל העולם.
אנשים שממשיכים להיות פרטיים,
ואיזה
טוב להם
כאן. אני לא אמרתי שלא. אדם לפעמים, זה אומר הרמב״ם, שלפעמים אדם רואה בטוב רע וברע טוב. במר מתוק ובמתוק מר. יש כאן אנשים כאלה. יש אנשים כאלה שהמקצוע שלהם להיות גנבים. הם גנבים. יכול לקרוא דבר כזה. אה? וכשהוא גונב, הוא מצליח, הוא מאושר. אה? איך אתה יודע?
יש לו כסף.
לטוב או לא טוב, מה אתה אומר?
שקרי.
ביחסי אתה אומר. בשבילו הוא מאושר, אבל זה שגנו ממנו הוא אומלל, הוא מסכן. זה שאנשים פרטיים ואגואיסטיים ואלימים ורכושנים וכל הדברים האלה, וטוב להם, זה לא אומר שזה באמת טוב. כי סוף גנב למה? לתליה. יש רשע וטוב לו. ויש צדיק ורע לו, כמובן. אבל השאיפה שלנו באמת לראות את הטוב בכל דבר. לצאת מהאגו, מהפרטיות, מהאינטרסנטיות, מהלקחת, לתת. אז יש ילד שהוא מבחינת ילדותי, מה שנקרא, הוא רק לוקח, וטוב לו בזה שהוא לוקח. אבל הוא ילד, מה לעשות? הוא צריך לגדול, נכון? להישאר כל החיים ילד זה טוב? זה לא טוב. אדם צריך לא רק לקבל, גם לתת. ולכן אם אין אני לי, מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה, אם אתה לא אדם כללי, אם אתה חי רק לעצמך, מה אתה? אתה באמת קטן, אתה אפס, אתה כלומניק. זה מובן. ואם לא עכשיו?
הם אתם.
הם אתם. מה זה עכשיו?
עכשיו.
רגע זה. אדם צריך להסתכל רחוק, לפתוח לו אופקים. הכלל הוא כזה, כמה שאתה עולה על הסולם יותר גבוה, האופק הוא יותר גדול. כמה שאתה יותר בתוך הבור, אין לך אופק בכלל. יש ביטוי כזה, רחב אופקים וצר אופקים. הרחב אופקים וצר אופקים זה נובע מהגישה של האדם. אדם קטנוני הוא צר אופקים. אדם אידיאליסט הוא רחב אופקים. ואז הוא רואה את הטוב, הוא רואה, אברהם אבינו כזה. בעין טובה, הוא רואה את הכל בעין טובה. מובן?